מישהו רוצה לצאת, זה הזמן. אני לא רואה. עובר, אני קשני להחליף אותו. אז זהו, יש להקת מחליף. מה עושים כשיש מורה מחליף? בכיתה? כדורגל, מספרים צ'יזבטי, שיעור חופשי. אבל אני תפסתי אתכם, זהו, באתי מאחורה. הודיעו, אז נשארתם כאילו, איזה מחמאה, וואי, תודה רבה. טוב, אנחנו, ברשותכם, אנחנו נמצאים בתוך שלושת השבועות, ימי בין המצרים, ימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, על שם הפסוק במגילת איכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. למרות שבחסידות, אתם יודעים שבחסידות, במיוחד בחב"ד, דווקא אומרים שצריך להרבות שמחה. בימים האלו, אפילו עושים כל מיני סיומי מסכת, בחב"ד עושים סיומי מסכת בתשעת הימים. ויש דורשים את זה, כל רודפיה, כל מי שרודף את השם, השיגו בין המצרים. בגלל שבעומק, הימים האלו, שלושת השבועות האלו, הם אמורים להיות חול המועד. ויש מקרא קודש לפניהם, ומקרא קודש אחריהם. י"ז בתמוז זה חג מתן תורה, חג שבו משה רבנו הביא לנו את הלוחות. תשעה באב זה חגה של ארץ ישראל, היום שבו הגיעו המרגלים, והיו אמורים להגיד לעם ישראל את הטובה הארץ מאוד מאוד, ובעצם זה היה היום שהיו צריכים להתחיל להתארגן בו לכניסה לארץ ישראל, זה היה צריך להיות יום חגה של ארץ ישראל, ובאמצע בין הימים האלו, שלושה שבועות של חול המועד, אוכלים, שותים ושמחים, אז טוב, כל רודפיה השיגו בין המצרים, מן המצר, קראתי ענני במרחב. טוב. מה פתאום? מי אמר לך דבר כזה?
הם לא אוכלים, אבל הם לא צמים.
בסדר גמור, כן.
לא צמים, לא מתענים, לא אוכלים, ולא שותים.
ולא לובשים נעלי אור, ולא...
זה מבט אחר לגמרי.
כן, נכון. טוב, ברשותכם אני רוצה אבל לשאול איזושהי שאלה פרשנית, שקשורה מאוד מאוד, אני חושב, לעבודה בימים האלו, וזו שאלה אולי תראה לכם מראש קצת תמוהה, אבל אנחנו נעצים אותה ואנחנו מיד נראה שהיא שאלה מהותית מאוד. למה צריך לצום את י"ז בתמוז שצמנו השבוע? עכשיו, אני ברשותכם כרגע מתעלם מהדברים הנוספים שיראו ביום הזה, קראו חמישה דברים, ואני מתייחס לעניין המרכזי שבשלו תוקן הצום הזה והתענית, שזה נפרצה החומה. אחרי שנפרצה החומה, אז כבר מגלגלים חובה ליום חיה, אבל העיקר זה נפרצה החומה. תשמעו, זה לא ברור הדבר הזה. הרי, קודם כל, חכמנו זכרונם לברכה היו מאוד מאוד זהירים בקביעת תקנות לציבור. יש תקנות שהציבור יכול לעמוד בהן, לא יכול לעמוד בהן. לעשות צום אחרי צום, בקיץ, בפרק זמן של שלושה שבועות, זה דבר לא קל. זה דבר לא קל. חייב לומר לכם את האמת. זה דבר לא קל. צריך אומץ לעשות תקנה כזאת, אם אין הכרח. תודה רבה. וזה לא ברור למה. ברוך תהיה. ברוך אתה, אדוני, המקום של הכל נאמר. וזה לא ברור למה, כי אחרי שאנחנו מתענים על תשעה באב, שלא יבוא, בעזרת השם, שיתפך לשון ושמחה, אבל לפחות לפי מה שקרה שנה שעברה, זה היה צום תשעה באב. אז זהו, מתאבלים על חורבן בית המקדש, ובכלל 200 מנה, ובכלל 1,000 מנה, ונגמר הסיפור. למה צריך לעשות צום כל כך קרוב על דבר שהוא דומה, והוא נפרצה החומה, נכבשה השכונה, חצו את התעלה, עברו את הרחוב, כבשו את הסמטה, בסוף החריבו את הבית. אז משל למה הדבר דומה? הדבר דומה לאדם שלא עלינו קיבל ידיעה שהוא חולה באיזו מחלה סופנית. את הרגע הראשון שהוא קיבל את ההודעה הוא ודאי זוכר. ודאי זוכר, הייתי באוטו, בדיוק היה לי טלפון, והתקשרו מהבדיקות, ואני עצרתי בצד, והלב שלי דפק, ואני הזעתי ובכיתי וכו'. זה עשרה בטבת. זה מובן, עשרה בטבת אני מבין. עשרה בטבת זה היום שהתחיל בו המצור, זה היום ששמח מלך בבל, זה הראשית, נכון שהחורבן זה היה רק ארבע שנים אחר כך. אבל זה היה ההתחלה, ואת ההתחלה, את הראשית, צריך לציין, ולא רק שצריך לציין את עשרה בטבת, אלא כידוע לכם, מופיע בבית יוסף בשם אבודרעם, נדמה לי, שהעשרה בטבת, אפילו אם היה יוצא בשבת, היה דוחה את השבת. היו צמים. כי זה הראשית, זה התחלת הפורענות. בסדר גמור.
בעצם היום הזה.
כן, בעצם היום הזה, שמח מלך בבל. בעצם היום הזה, בסדר גם. תשעה באב, אנחנו גם מבינים, תשעה באב, עשרה באב, אנחנו גם כן מבינים את, את החומרה שלו, כי זה היום של סוף התהליך. אבל באמצע, היו הרבה מאוד שלבים באמצע. היו הרבה מאוד שלבים, כמו אם אנחנו חוזרים למשל של האדם החולה, פעם אחת המערכת לא הפסיקה לתפקד, פעם שנייה זה הפסיק לתפקד, ויום אחד הוא הרגיש ככה לא טוב וככה לא טוב. לא מונים עכשיו כרוכל את כל השלבים, שלבי ההידרדרות והדמנציה שלו. לא מונים את זה, זה התחלה וסוף וסוף, ובאמצע היה הרבה מאוד שלבים. מה ראו חכמים לזכרם לברכה לקבוע צום על פריצת החומה? מה כל כך מיוחד בדבר הזה? שאלה? אתם אומרים, זו שאלה כזאת טובה, חבל שלא שאלנו אותה לפני הצום. ואז היינו מרוויחים גם איזה משהו. אז בכוונה אני שואל את זה אחרי שכבר צמנו, אפשר לדון על זה בלי ניגייס. בלי... טוב. אז כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו צריכים להבין מה בכלל המשמעות של חומה. מה המשמעות של מקום שהוא מוקף חומה? איפה אנחנו מכירים את זה? מה? לא יעלו בחומה, אני אומר, ודאי נכון, אבל איפה אנחנו מכירים את זה, מה? פורים, פורים, כן, או בדיוק, פורים. ערים מוקפות חומה, ערים לא מוקפות חומה. כשהנחת היסוד היא שבערים מוקפות חומה יש איזושהי מעלה מיוחדת, מעלה מיוחדת, שלא נאמר קדושה מיוחדת. האמת שזה עוד לפני מגילת אסתר, זה כתוב בתורה, נכון? בסוף פרשת בחוקותיי, יש שם דינים מיוחדים למכירת בית, בעיר שמוקפת חומה. שם הדינים הם אחרים, שם אי אפשר לפדות את הבית אחרי זמן מסוים, שם יש מחירים מיוחדים. אנחנו רואים מכמה וכמה מקומות, וביניהם המקור הכי מפורש זה המשנה מסכת כלים, שמונה את הקדושות השונות בארץ ישראל. יש לנו יהודה, עבר הירדן והגליל, נכון? סוריה, זה סוריה, ואחרי זה יש לנו את ארץ ישראל המערבית, וארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ואחר כך יש לנו את ירושלים, ואז המשנה מונה ערים מוקפות חומה, ואז לדעתי מגיע ערים מוקפות חומה, ירושלים, ואז בתוך ירושלים מונה את הקדושות עד קודש הקודשים. אבל הערים המוקפות חומה מנויות בתור מקום שיש לו קדושה. קדושה מיוחדת, ערים, אני לא זוכר כרגע מה כתוב שם, בערים מוקפות חומה, שמשלחים מהם, נדמה לי, צרוע וזב מחוץ לחומה, לא זוכר בדיוק, אבל הן נקבעות כמדרגת קדושה. למה? מה יש בעיר מוקפת חומה שמצדיק קדושה יתר? לכאורה זה עניין פרקטי של הגנה. ולא מעבר לזה. יש ערים שבנו לעצמם חומה כדי להיות מוגנות, ויש ערים שלא בנו. אז למה העיר שיותר מוגנת היא יותר קדושה? אולי הפוך. נכון, אנחנו היום בעת החדשה, דווקא אנחנו מציינים את אלה פורצי החומות. נכון, אלה שהלכו והתיישבו בפתח תקווה וזה, יצאו. היציאה מהחומות, למדתם על היציאה מהחומות? יואל משה סלומון וכל החבורת הקדיסטה שלו שיצאו מהחומות והלכו, הקימו את משכנות שעננים ועוד ועוד. כן. הקריאה
של פורים, זה לא בגלל קדושה,
זה
בגלל עניין של זמן, לא?
נענה על זה. נענה על זה. מיד נראה שזה כן בגלל הקדושה. זה כן ה... טוב. אז כבר אתם יודעים שהקדושה ב... הופעת הקדושה בעולם הזה היא מגיעה בשלושה ממדים. שלושה ממדים. היא מגיעה בממד הזמן, היא מגיעה בממד המקום, והיא מגיעה בממד הנפש, הנפשות. בממד הזמן הקדושה מופיעה, בחגים יש זמנים מיוחדים שבהם הקדושה מופיעה, רגלים, פסח, שבועות, סוכות, יש הערה מיוחדת של קדושה בזמן הזה, והזמן הזה הוא קדוש. גם כל שבוע, שבת. שבת נכנסת, וזהו, אתה לא עושה כלום. שבת קודש. הקודש חל. זה בזמן. כמובן שככל שאדם יותר מטהר את החושים שלו, כך הוא יותר יכול לקלוט את השינוי בזמן. הוא ירגיש את זה בעצמו, אפילו אם הוא בעצמו עדיין... פעם הייתי באיזה... היה איזה שיעור אצל איזה רב אחד, מאוד, ככה מאוד פנימי, אדם פנימי כזה, והשיעור היה בסוכה שלו, וזה היה אחרי סוכות. סוכה עדיין נשארה, והיה שיעור, זה היה בסוכה, כי בבית למקום, וזה היה אחרי סוכות. אז זה שכחסנו, הוא אומר לנו, אתם מרגישים? אנחנו אומרים לו, מה? הוא אומר שאין כלום. שזה לא... סתם, זה לא סוכות. אתם לא מרגישים שאין... אין... לא, 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 לא. לא הרגשנו, אבל הוא הרגיש, כנראה. אז... זה בממד הזמן. בממד המקום, אז יש לנו מקומות שהם, מה שנקרא, מקומות קדושים. מקומות שבהם, ובראשם ירושלים, כן? מקומות שבהם הקדוש ברוך הוא אמר, גילה, שבמקום הספציפי הזה מתגלה קדושה. כן? דרך המקום לא זזה. יש מקומות שזה קדושה זמנית, כמו הר סיני. שכל עוד שיש שם מתן תורה, אז אסור לעלות בהר, הוא נגוע בקצהו, אבל אחרי שהמעמד מסתיים, אז במשוך היובל, הם יעלו בהר, לכאורה מצוות עשה. היה מצווה לעלות להר סיני אחרי מתן תורה, כדי שיבינו שזה לא, זה לא קדושה נצחית, זה לא ארץ ישראל. אבל בארץ ישראל יש מקומות קדושים, ירושלים קדושה, צד המקום, הר הבית, המקום אשר יבחר. ויש קדושה בנפשות. נכון? לדוגמה, 10 יהודים יכולים להגיד קדיש בקדושה ו-18. מה קרה? 10 יהודים. 10 יהודים מחדשים מציאות חדשה. מציאות חדשה של קדושה. בסדר? ככל שהנפשות יותר מחוברות זו לזו, ככל שהנפשות יותר קרובות זו לזו, ככל שהן יותר מאוחדות זו עם זו, ככה הקדושה גדלה. ככה הופעת הקדושה היא איתנה יותר, עמוקה יותר ובהירה יותר. ולכן, בעיר מוקפת חומה, בגלל ההיקפיות של הדבר, בגלל העובדה שכולם כאן מכונסים בתוך מקום אחד, הכלליות, עניין הכלל, הרבה יותר בולט. ולכן, הקדושה של עיר מוקפת חומה היא קדושת הכלל. קדושת הכלל בנפשות. עוד שנייה. זה בעצם מה שעושה העיר מוקפת חומה. אתם יודעים, יש על הדבר הזה ברכות. על הנפשות יש ברכות. הרואה אוכלוסי ישראל, מי שרואה 10,000 אנשים ואת אחת, מברך שחלק ברוך חכם הרזים. יש ברכה על נפשות. לפי הדבר הזה, מה המקום הכי קדוש בארץ ישראל? ירושלים. מה? ירושלים היא מצד המקום. במצד הנפשות, המקום הכי קדוש, זה יכול להיות גוש דן. שם יש הכי הרבה יהודים. הכי הרבה, והם צפופים גם. צפופים, אחד בתוך השני. כן? מרגישים אחד את השני. יש קדושה שבאה לידי ביטוי בעיר מוקפת חומה. עיר מוקפת חומה בעצם, הנפשות יותר מחוברות אחד אל השני. ולכן, יש מדרגת קדושה בעיר מוקפת חומה. בסדר? כן, עידו.
גם למה הצבריה, נגיד,
שם, טבריה,
עוצפת.
מצד
עצמם,
מצד
המקום עצמו, אין לו
שם. מצד
זה שהאנשים
צריכים
שם, זה מפתיעים על
כן, המקום. כן. נמצאנו למדים שבעצם פריצת החומה מבטאת עבורנו את הפגיעה במובן הכללי של עם ישראל. בסדר? במובן הכללי של עם ישראל, הכוונה במובן הלאומי. ואז אנחנו בעצם מבינים שיש כאן שני צומות על שני אירועים. זה נכון שכל אירוע כולל בתוכו גם מרכיבים מהאירוע השני, אבל בסופו של דבר, כל צום בעצם מבטא חורבן מסוג אחר, שלא היה חייב שהם יהיו שניהם ביחד. תשעה באב מבטא את חורבן בית המקדש. כלומר, הייתי אומר, את החורבן של המרכז הדתי של עם ישראל, המרכז שבו עובדים את הקדוש ברוך הוא. האם ניתן להקים את בית המקדש בלי שיש לנו מדינה? לא? למה לא? הרי כבר עשינו את זה פעם אחת. בית שני, הקימו אותו בלי מדינה. מה? לא משנה, אבל אפשר להקים. עמד. היינו תחת לכל אורחים בבית שני, חוץ מתקופה קצרה של החשמונאים, חסית, היינו תחת חסותה של אימפריה כזו או אחרת. אז את בית המקדש כמקום עבודה ותפילה, אפשר להקים גם בלי מדינה. זה ודאי לא לכתחילה וכולי, אבל האם אפשר מדינה בלי בית המקדש?
לא.
ודאי שאפשר, מה יש לנו היום? ודאי שאפשר. כלומר, הם לא תלויים זה בזה. ודאי התמונה השלמה והמושלמת שאליה אנחנו מצפים זה מדינה ובראשה בית המקדש. אבל זה לא דווקא תלוי אחד בשני. כלומר, אם אחד נחרב, זה לא אומר שגם השני יחרב. יכול להיות שנהיה בלי בית מקדש, אבל עדיין לא תהיה גלות. עדיין המדינה תתקיים. עדיין המדינה תתקיים, עדיין זה הבדל עצום. חורבן עם גלות לחורבן בלי גלות. יכול להיות אולי שיהיה איזשהו מרכיב של פגיעה בשלטון הלאומי, שלנו, אבל תינתן לנו אוטונומיה דתית ואפשר יהיה להמשיך לעבוד בבית המקדש. גם זה הבדל שמיים וארץ. בסדר, אז בעזרת השם ישתנה המצב ונוכל כן להקים מחדש את מוסדות השלטון, אבל נשמר הרצף של הקדושה. אלה שני עניינים, שני חורבנות שמבטאים צדדים שונים, כל אחד בעניין שלו. תשעה באב מבטא את חורבן בית המקדש. את העובדה שבית המקדש, כמו שאומר הרב קוק, את העובדה שבית המקדש התחיל להזיל הזלות מאות. בית המקדש, במקום להיות מקור לקדושה ולטהרה בעם ישראל, נהיה תעודת ביטוח לכל הפשעים והחטאים. איך אומר הנביא ירמיהו בירמיהו פרק נולחת? ידידיה? ירמיהו נולחת. איך? לא, זה ישעיהו. מה? לא נולחת, למה אמרתי נולחת? סליחה, איש. מה זה הדבר הזה? מבלבל לי, ישעיהו נולחת אולי. כן, וישעיהו נולחת, מחילה. אומר הנביא ישעיהו... לא, התכוונתי, סליחה, לא לי שם, התכוונתי לירמיהו פרק זין, זהו, שם נזכרתי. ירמיהו פרק זין, אומר הנביא, כן, הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר לבלתי הועיל, הגנוב, רצוח ונעוף, וישבע לשקר, וכתר לבעל, והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ובאתם ואמרתם לפניי בבית הזה אשר נקרא שמי עליו, ואמרתם ניצלנו למען לעשות את כל התועבות האלה, המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם, גם אנוכי הנה ראיתי נאום אדוני. בית המקדש נהיה מערת פריצים. כלומר, בית המקדש במקום להיות מקום של התארות ושל קדושה ושל קרבת אלוקים, משמש איזה מין תעודת ביטוח, אנחנו באים, מתקתקים את הקורבנות, אין כסף לא חסר, כך כמה כבשים, הכהן, כך זה, כך זה, סלמת כל טוב, ואנחנו יכולים ללכת ולהמשיך לעשות מה שאנחנו רוצים. כי הקרבנו קורבנות והמנגנון עובד. אז זה חורבן אחד. אבל מה עם הלאום? מה עם המדינה? מוסדות השלטון, הלכידות הזאת הלאומית שהיא זאת שמייצרת בעצם אומה, מה איתה? אולי, בסדר, ברמת בן אדם למקום, אולי נכשלנו, אבל עדיין, בן אדם לחברו, אנחנו מסוגלים להחזיק מדינה, נפרצה החומה. גם החומה, זו שמבטאת את האהבה הכללית, זו שמבטאת את הלאומיות, את החיבור, זו שיוצרת קדושה יתרה בגלל הקרבה בין הנפשות, בגלל הביטוי היותר כללי שמגיע דרך החומה, גם היא נפרצה. גם המרכיב הלאומי מתפורר. כי משעבדים אחד את השני, וגוזלים אחד מן השני, ורוצחים אחד את השני, איך אומר הנביא ישעיהו, כי כל אח, עקב יעקב, אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, כל אחד הוא איזה... עובד על... המרכיב הזה, הלאומי, הלכידות הלאומית, מה שאנחנו היום, ברוך השם, זה פשוט לנו, זה ברור לנו שאחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד, ואם חס וחלילה יש מלחמה, אז אנשים מתגייסים והולכים, עם כל הקשיים והשסעים וכו' וכו', לא צריך להאמין לכל מה שמוכרים לנו בתקשורת. עם ישראל חזר לאהוב את עצמו, מאוד אוהב את עצמו, ברוך השם. מה שפשוט לנו היום היה אצלהם נעדר, מה פתאום? לא. נשאלה כאן מקודם שאלה, הזכרנו הרי בתחילת הדברים את פורים. ו... יוסי שאל, מה קשור? פורים הרי זה לא קשור ל... אז כבר הבית יוסף אמר, הרי בפורים, ערים מוקפות חומה צריכות לקרוא בתתוו, ערים שלא מוקפות חומה קוראות ביהודה הלד. עכשיו, למה? בגלל שבשושן, בעצם, נלחמו ביהוד ג' ויהודה הלד ואנחנו בתתוו. אבל אומרת הגמרא, מביא את זה בית יוסף, שאם אנחנו נלך לפי שושן, אז בזמן שקרה פורים, בארץ ישראל הייתה חרבה. לא הייתה עיר אחת מוקפת חומה בארץ ישראל. אז אם אנחנו נלך לפי שושן, יוצא שארץ ישראל חס וחלילה, מה? תתבזה. חס וחלילה תתבזה, כי בארץ ישראל אפילו עיר אחת. אז אומרת הגמרא, רגע, אז אנחנו הופכים את הסדר. איזה ערים מוקפות חומה קורות בתתוו? ערים מוקפות חומה מימות? יהושע בן נון. יש מלא ערים בארץ ישראל שמוקפות חומה מימות יהושע בן נון. כמעט יפו, טבריה, צפת, מלא ערים. שאל יריחו, מלא ערים. טוב, מה עם שושן? שושן לא הייתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. שושן, טוב, חכמים אומרים, אנחנו מסכימים לעשות טובה לשושן ולהסכים גם לה. למרות שלא מגיע לך שושן, לא מגיע לך, את לא זה, אבל בכל אופן, נהיה נחמדים, אוי ונעשה בנס, יאללה, חריג, יוצא מן הכלל, תיכנסי. אבל בעצם הפכנו את הכל, כדי להשיב את כבודה של ארץ ישראל, אז ערים מוקפות חומה שקורות בתתף, זה ערים שהיו מוקפות חומה עם מות יהושע בן נון. כבודה של ארץ ישראל, עוד פעם, מה זה כבודה של ארץ ישראל? שיש בה מקומות שמביאים במוקף חומה את הביטוי, את הביטוי הלאומי בצורה יותר, יותר חזקה, בגלל הדבקות והאחדות הזאת. עכשיו, אז בעצם, אנחנו בעצם למדים כרגע, שהוא ז' בתמוז מבטא את החורבן הלאומי שלנו. ותשעה באב מבטא את החורבן הדתי אלוהי שלנו. י"ז בתמוז מבטא את חורבן עם ישראל שהלך לגלות, ותשעה באב מבטא את חורבן בית המקדש. וזה לא היה חייב להיות, זה לא הייתה עסקת חבילה שאם יש גם את זה אז גם את זה. לא, היה יכול להיות שיהיה רק זה בלי זה. רק חורבן הבית בלי גלות. עולם אחר לגמרי. תארו לעצמכם, קראתי פעם מישהו שעשה הערכה כמה אנשים גלו מארץ ישראל. הוא נוסע לחשב, כי אם נכנסו לכאן, אם יצאו ממצרים, 600 אלף גברים, נכון? חוץ מטף, אז בואו ניקח ממוצע, כן, והם בלי עין הרע ילדו הרבה, אז 600 אלף גברים, ועוד 600 אלף נשים, אז זה כבר 1,200,000, בואו נגיד, כן, משפחה ממוצעת, כמה, אני יודע, מה? 6 ילדים למשפחה, ממוצע, נכון?
אתה לא לוקח בחשבון כמה נהרגו, בזמן הזה.
חכה, חכה, שנייה, תכף, השאר אתה הולך לזה, מה קרה? תתחיל מההתחלה. אז יש לנו 1,200,000, כל משפחה, נגיד, ממוצע 6 ילדים, סתם, אני אומר, היו יותר אולי, אבל נגיד 6 ילדים בשביל הזה, הגענו כבר ל-7 מיליון. מה? למה? 1,200,000 כפול 6?
לא, זה לא מיליון. למה כפול 6? 600,000
כפול 6. למה? 600,000 זה רק...
זוג יש 6 ילדים.
600,000. אבל 600,000 זה לא הזוגות, 600,000... מה?
לא, זה 600,000 גברים, 600,000 נשים.
אז זה 1,200,000. נו? מה? למה? זה ה-600,000 רק הגברים, זה מגיל 20 ומעלה. מה אתה חושב שזה היום? רווקות מאוחרת? גיל 20, סגרו את הבסטה, מה זה הדבר הזה? בסדר, וזה רק 20, זה רק מגיל 20, מה עם אלה שמתחת לגיל 20 וכו'? אנחנו מדברים על משהו כמו, לא יודע, 6 מיליון שנכנסים לארץ ישראל, ועכשיו תיקחו את ה... תקחו את השישה מיליון האלו, ותשימו רצף של 900 שנה בארץ ישראל. 900 שנה באותו מקום. נכון, היו מלחמות, היו הרוגים וזה, אבל זה עדיין לא מתקרב לריבוי הטבעי, והיו תקופות שהקדוש ברוך הוא גם ברך אותם מאוד מאוד, לא יודע כמה הגיעו, הוא שם הגיע למספרים דו ספרתיים כבר, במיליונים, 10-15 מיליון, שגלו. גלו מכאן, מיליונים גלו מכאן. אין סיבה להניח שלא. כאן היה כל העם היהודי. כמה חזרו? אחרי בסך הכל 70 שנה. 42 אלף איש. זה כלום, זה שום דבר, זה לא עומד בשום פרופורציה. רבותיי, לכל אורך ימי בית שני, רוב העם היהודי היה בחוץ לארץ. זה המשמעות של הגלות. זה משמעות דרמטית. ולכן בעצם היה כמעט ידוע מראש שבית שני לא יחזיק מעמד לנצח נצחים, אלא הוא מהווה סוג של הכנה לגלות ארוכה יותר שתגיע אחריו. אז י"ז בתמוז מבטא עבורנו את החורבן הלאומי. תשעה באב מבטא עבורנו את החורבן של בית המקדש, את החורבן של הצינור הישיר של הנבואה ושל עבודת השם. וזה שני עניינים נפרדים, על זה צריך לצום ולהתאבל, ועל זה צריך לצום ולהתאבל. כמובן שגם בגאולה זה יכול להיות שזה יחזור לו ביחד. כשהיינו בגלות, אז חלמנו כל מיני חלומות, שבואו על כנפי נשרים והכל יהיה בבת אחת ירד. אבל אנחנו רואים במציאות שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו באופן אחר. שאנחנו קודם כל מקימים את המדינה, ורק אחר כך, בעזרת השם מהרה, נזכה לבניית בית המקדש. תשימו לב שהדבר הזה, עוד שנייה, שאנחנו לא ממציאים את הגלגל. בסדר? כלומר, אנחנו לא ממציאים את הגלגל בעובדה שמדובר כאן בעצם שתי סוגיות נפרדות, או שתי סוגיות שהן לאו דווקא זהות. הוא היה קודם כל לנסה להבין מה הקשר של שאר הדברים שאמרו חז"ל שקרו בי"ז בתמוז למה שאנחנו כרגע אומרים. כרגע לפי טענתנו, י"ז בתמוז קשור לממד הלאומי, נכון? חומה מבטאת איזשהו לכידות לאומית, והייתה כאן איזושהי פגיעה בלכידות הזאת. מה קשור שבירת הלוחות לדבר הזה? שבירת הלוחות הרי זה לא דבר שעומד בפני עצמו. שבירת הלוחות קדם, מה? קדם מעשה העגל. מעשה העגל יותר משהו, משהו נגד התורה, בוא נגיד ככה, הוא לא יכול להיות נגד התורה. למה? מה? כי עוד לא ניתנה להם תורה. היה מעמד הר סיני, אבל תורה עדיין לא ניתנה. נגד מה? מה יש להם, לעם ישראל? יש להם, בזמן חטא העגל יש להם זהות לאומית. זה כן יש להם. כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותם כבר ממצרים, והגדיר אותם כעם, אתם תהיו לי, ממלכת כהנים, וכל הקדוש, יש להם כבר זהות לאומית. ללכת אחרי העגל זה לשבור את הזהות הלאומית שלך. מה? לא, לשבור את הזהות הלאומית כעם שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו. עדיין אין כאן תורה, לכן גם הכוזרי אומר שזה לא היה בדיוק עבודה זרה, זה כל מיני כאלה ליד וכאלה ופה ושם. אבל מה שכן יש כאן, זה האמירה, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הדבר הדומיננטי אצלהם זה יציאת מצרים שהגדירה אותם כלאום נפרד ממצרים, ועכשיו את זה הם שוברים. כלומר, יש כאן פגיעה במרכיב הלאומי. לכן הרב קוק אומר באורות, יש פה ספר אורות? ספר אורות יש פה? אורות? יאללה, משהו, פילי פלאות. אומר הרב קוק באורות המלחמה, פסקה ד' לולא חטא העגל, חטא העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם, כי שם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהן נראית הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. אלמלא חטא העגל, לא היה בכלל מלחמה. אבל בגלל חטא העגל, בגלל שעם ישראל בעצם פגם ביסוד הלאומי שלו, אז כשאנחנו באים לכאן להיכנס לארץ, אומרות אומות העולם, סליחה, מי אתם? מה מדובר? מי, מה? זה? כן? אתם, עם השם, מצרים, לא רואים עליכם, סליחה, לא רואים, לא מספיק רואים. חטא העגל מעמעם את הבהירות הזאת, ואז הן מלחמות ומתנגדות. אם לא היה חטא העגל, הם היו מקבלות. כלומר, הרב קוק קושר את חטא העגל למלחמה על ארץ ישראל. זה דבר אחד שקשור למרכיב לאומי. דבר נוסף שקשור, מה שמלמדים אותנו חכמים זכרונם לברכה, שבי"ז בתמוז העמיד מנשה צלם בהיכל. מה? מנשה. מנשה, המלך מנשה, בנו של חזקיה המלך. העמיד צלם בהיכל. עכשיו, תראו, להעמיד צלם בהיכל, זה נראה מעשה דתי או לאומי? זה נראה מעשה דתי. יש פה איזה אקט דתי, כאילו. אבל אם אנחנו נדקדק בפסוקים, במיוחד בדברי הימים, נוכל לראות שמנשה לא התכוון לעשות את זה מעשה דתי. זה לא היה רק עבודה זרה, תכף תבינו למה, אלא יש כאן משהו אחר, הרבה יותר, במובנים מסוימים, הרבה יותר חמור. בואו נקרא את זה. הפוסטמוס שרף את התורה. טוב, בדברי הימים פרק למד ג' כתוב ככה, בין 12 שנה מנשה במולכו ו-55 שנה מלך בירושלים, התקופה הכי ארוכה, היה הצרה בעיני אדוני כתואבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. וקיצור, בנה מזבחות, פסלים וכאלה, ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצות בית אדוני. הוא העביר את בניו באש בגי בן הינום, ועונן וניחש וחישף, ועשה עובי עידוני, הרבה לעשות הרע בעיני אדוני להכיסו. וישם את פסל הסמל אשר עשה בבית האלוהים, אשר אמר אלוהים אל דוד ואל שלמה בנו, בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, לשים את שמי לעולם. כלומר, הוא שם את הסמל, עבודה זרה, במקום שבו הקדוש ברוך הוא אמר, שם אני אשכין את שמי לעולם. זה נראה מעשה מעשה של עבודה זרה במובן הדתי. אבל מיד אחר כך הפסוק ממשיך ואומר, שהתוצאה היא שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, ולא אוסיף להסיר את רגל ישראל מעל האדמה אשר העמדתי לאבותיכם, רק אם ישמרו לעשות את כל אשר ציוויתים לכל התורה והחוקים והמשפטים ביד משה. כלומר, מה מדובר כאן? אתם עייפים, ארוחת צהריים כבר באופק, על גלות, על גלות. כלומר, הוא שם צלם בהיכל, והתגובה, אני הייתי מצפה שהתגובה תהיה, אתה שם את הצלם בהיכל, הבית הזה יחרב. זה צריך להיות התגובה, נכון? אם כל כך מקלקלים בבית המקדש, אז התגובה צריכה להיות חורבן הבית. לא, הכתוב אומר, התגובה תהיה גלות. למה? אני אסביר לכם למה. הרי בימי מנשה, עבודה זרה היה בכל מקום. כל מקום, גם לפני כן הוא מילא את ירושלים בעבודה זרה, בחצרות בית השם, מתחת לכל עץ רענן, הכל היה עבודה זרה. זה לא הספיק לו. הוא רצה, בעיקר בגלל העובדה שמנשה ניסה להיטמע בתוך התרבות האשורית שהוא קיבל על עצמו, אותה עליו, הוא רצה לשבור גם את הזהות שנוצרה בעם ישראל. בוא נאמר ככה, אתה אומר, אולי גם קל לנו להסביר את זה היום, היום אתה אומר יהודי, מה הכוונה יהודי? יהודי זה יכול להיות יהודי כאן, באמריקה, אמרת ישראלי, למה התכוונת? ישראלי, לא יודע מה, אוכל פלאפל, מה, שומע גששים, לא יודע, דברים כאלה, כן? עכשיו יש לי שאלה אליכם, כבישים ריקים ביום הכיפורים, זה יהודי או ישראלי? מה? עכשיו, זה ודאי עניין שהוא קשור גם בהלכה, אבל זה נהיה חלק מהציוויון של מדינת ישראל. זה יכול להיות, וזה כנראה מה שקורה, שהבחור החילוני שלא נוסע ביום כיפור, הוא יושב בבית ואוכל ושותה ורואה סרטים. כנראה שיש דברים כאלה, לצערנו. אבל זה חלק מהזהות הלאומית, הדתית לאומית, כלומר, הדברים האלה הם לא דברים נפרדים, הרי אצלנו הלאום והדת זה היינו אח. לכן כבר זה נוצרה איזושהי זהות בין המעשה הדתי הזה, לא לסוגם כיפור, לבין הזהות הלאומית שלנו. את זה מנשה מנסה לשבור. כאילו שהוא היה נותן גזירה שכולם מצווים לנסוע ביום כיפור. זה לא הכי חמור. אפשר לעשות עבירות יותר חמורות מאשר לנסוע ביום כיפור, אולי. אבל זה מה שמנשה מנסה לשבור. לשים צלם בהיכל, אתם יודעים, אנשים עובדים עבודה זרה, וזה, זה קשור לחולשות שלהם, ולתאוות, וליצרים. לשים צלם בהיכל זה להגיד, אנחנו בכלל שייכים לתרבות אחרת לגמרי לגמרי. מבחינה לאומית אנחנו כבר לא כאן. ולכן המעשה הזה גורר בעקבותיו גלות. זאת הסיבה שהכתוב בתור עונש על העמדת צלם בהיכל בי"ז בתמוז, לא מדבר, הרי זה היה מתאים לתשעה באב, לא לי"ז בתמוז, לא מדבר על בית המקדש, לא מדבר על גלות. למרבה הפלא, מה יכול להיות תיקון לדבר כזה? אם מנשה ירצה לתקן את המעשה הזה שהוא עשה, מה הוא צריך לעשות לפי דעתכם? לא. אם יש כאן, אני אומר, אם יש כאן, בעמדת צלם בהיכל, יש כאן פגיעה ביסוד הלאומי של עם ישראל, אז מה? הוא צריך לבנות את היסוד הלאומי. איך בונים את היסוד הלאומי, לפי דברנו? חומה? פילי פלאות. זה כתוב רק בדברי הימים ולא כתוב בספר מלאכים. בדברי הימים גם מתואר איך מנשה חזר בתשובה. כתוב שהוא אסרו אותו וכולי, הוא כעצר לו, חילה את פני אדוני אלוהיו, ויקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו. והתפלל אליו. מנשה מתפלל לקדוש ברוך הוא, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי אדוני הוא האלוהים. מנשה חוזר בתשובה. ועכשיו הוא צריך לתקן. דבר ראשון מה הוא עושה, ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דוד, מערבה לגיחון בנחל, ולבור בשער הדגים וסבב על האופל, ויגביה מאוד, וישם שרי חיל בכל הערים הבצורות ביהודה. עכשיו, לכל אורך תקופת מנשה לא הייתה מלחמה אחת. מלחמה אחת לא הייתה. מה אתה בונה חומה? זה הניסיון של מנשה לכנס את כולם בחזרה יחד. לנסות לבנות מחדש את המרכיב הלאומי שהוא כל כך פגע בו. ואחרי זה גם מתואר איך שהוא מסיר את כל העבודה זרה וכו' וכו'. ויסר את עולי הנחר ותסם לבית אדוני וכו' וכו'. אז נמצא שגם העמדת הצלם בהיכל של מנשה גם היא קשורה לפגיעה ולפגימה ביסוד הלאומי הזה. שנפגע בי"ז בתמוז, שהוא קשור לחומה, ללכיות הזאת. אנחנו ביחד מנסים ככה גם לדבר על החורבן, אבל גם לראות איך באה הגאולה. ופתאום אנחנו מבינים היטב היטב מהי המשמעות של בניית החומה. כן? בניית החומה זה תיקון עצום. יש כאלה שאומרים, האם אין בית מקדש זה שום דבר? לא, למה? הנה, אפילו בחורבן אנחנו מציינים את הפגיעה בחומה כדבר נפרד. ומילא, אם יש לנו תיקון של בניית חומה, הוא דבר גדול מאוד. עכשיו תראו, לדור שלנו, בלי שהוא ירצה, הדור שלנו מחדש פשטים חדשים בלשון חז"ל. אבל ממש פשט. לדוגמה, כתוב בתורה, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. נכון? כל השנים בחוץ לארץ, 2000 שנים בגלות, איך פרשו את הפסוק הזה יהודים? יבוא פעם זמן של גאולה, יבוא איזה נשר או איזה מרוות קסמים כזה, ויקח אותנו. עכשיו, בא הדור שלנו ונתן לזה פשט. מה הפשט? מטוס. על ידי טייס יהודי. שמטיס את המטוס לתימן, לאתיופיה, למרוקו, לעיראק וכו', ומעלה את היהודים ומביא אותם לכאן. זה כנפי נשרים, נכון? 2000 שנה לא ידעו מזה, כי לא היו מטוסים בכלל. אבל הנה פשט. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, הגמרא אומרת מסכת תענית. מה הפשט, מה איך למדו תמיד את הזה? יש ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, כזאת, יש איזה. בא הדור שלנו, הדור שלפנינו, וביאר את הביאר פשט. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ירושלים את החצויה והתחברה. נכון? יש ממש מושגים מעפילים. כן? אל תעלו, מעפילים. הנה, קנו וענין, ויעפילו לעלות הערה. רב צדוק, כידוע, במפורסם אומר, כן, משה רבן אומר להם, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? אומר רב צדוק, היא ולא אחרת. עכשיו זה לא יצליח, אבל יהיה תקופה שבה יהיו מעפילים שיעלו ויצליחו. מתי זה יהיה? מעפילים. עולים ומצליחים. ממש, אחד אחרי השני מושגים הולכים ומתבררים בגאולתם של ישראל על דרך פשט. מה אתם אומרים על מושג חומה ומגדל? חומה ומגדל, אופס. מקימים את ארץ ישראל, חומה ומגדל. בונים את החומה. החומה שנפרצה, עוד חומה ועוד חומה. לא חומה אחת, הרבה חומות. הרבה מאוד חומות, הולכות ונבנות. חומה ומגדל, חומה ומגדל, חומה, 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 חומה. האשכנזים בינינו יודעים ש... חומה זה גם כינוי למי? חומה זה כינוי גם למי? לקדוש ברוך הוא או לכנסת ישראל. איפה אומרים את זה? שיר השירים, אז זה לא רק אשכנזים, זה גם ספרדי.
אני חומה.
אני חומה, זה בשיר השירים, אבל בהושענות. אום אני חומה, ברק החמה. נכון? יש הושענות, לא אומרים אותה כל שנה, אבל אום אני חומה, זה כנסת ישראל אומרת. או, אני חומה. אני חומה בשלייק המגדלות, כן? אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. חומה זה ביטוי לכנסת ישראל. אז הנה פתאום עם ישראל הולך ונבנה באמצעות חומה ומגדל. הולכים ובונים. בין החורבן, חורבן בית המקדש, לבין גאולתנו, היה לנו בתווך עוד גאולה פורטה, וגם היא הייתה מחולקת לשני האקטים הללו, לשני החלקים האלו, וזה גאולת עזרה ונחמיה. מפני שעזרה... איך, איך, איך עזרה מתואר בספר עזרה? ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסת מלך פרס, תגיד ארתחשסת. העזרה בן שריה, בן עזריה, בן חלקיה, בן שלום, בן צדוק, בן אחיתו, בן אמריה, בן עזרה, בן מריות, בן זרחיה, בן עוזי, בן בוקי, בן אבישויה, בן פנחס, בן אלעזר, בן אהרון, הכהן הראש. הוא עזרה, עלה מבבל, סופר מהיר בתורת משה, אשר נתן אדוני אלוהי ישראל ויתן לו המלך יד אדוני אלוהיו עליו כל בקשתו. עזרה, סופר עולה, כלומר ככה, הגאולה הזאת של בית שני היא כמו סנדוויץ' כזה, כמו זה. מתחילה מציונות. מי? זרובבל וישוע ומרדכי בלשן. עולים! עלייה! העלייה הראשונה. סבלו קשיים בלתי טוב. ממשיכה בבניית הקודש על ידי עזרה הסופר. שהוא זה שבעצם בונה את כל התשתית של הקדושה. הוא עזרה הכהן. וממשיכה, חוזרת חזרה לממד הציונות על ידי נחמיה. מה התפקיד העיקרי של נחמיה? אבל מה הוא עשה? מה היה התפקיד המרכזי שלו? את מה? לא! את החומה. אומר נחמיה לכל אחיו ואחיותיו, לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד לחרפה. ואומר עליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בא, בנחמיה פרק ב', ואומר עליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בא, אשר ירושלים חרבה ושעריה נצטו באש, לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד חרפה. וכאן נחמיה פשוט מקים ממש חומה ומגדל. ביום בונים, בלילה מגינים, הם מחזיקים ביד אחד את הפלס ואת הקף בנעים, וביד שנייה את הנשק, את הרומח ואת הזה. ממש ציונות במיטבה. אז גם בימי בית שני, יש פה בעצם שני מהלכים שהם מקבילים זה לזה, בניית בית המקדש עם בניית החומה. והם לא דווקא, זה לא שמתחילים בית המקדש, ואחרי זה החומה, אחרי זה החומה, אחרי זה בית המקדש, זה וזה, שני מהלכים שהם מתקדמים כל אחד בקצב שלו. ולכן אנחנו בעצם, אם פתחנו בשאלה מדוע שמים את י"ז בתמוז, הרי י"ז בתמוז נראה איזה מין תת סעיף קטן בתוך החורבן הגדול של תשעה באב, בעצם התשובה היא לא ככה דבר. אלא יש כאן בעצם שני חורבנות נפרדים, שני חורבנות שכל אחד מהם מצדיק אבל וצער וצום בפני עצמו. חורבן בית המקדש, חורבן המרכז הדתי, חורבן המקום שבו הקדוש ברוך הוא שם את שמו ומשכן את שמו, וחורבנה של האומה, חורבן מוסדות שלטונה, חורבן הקיום הלאומי שלה, היציאה לגלות, גם זה חורבן לפני עצמו. זה חורבן וזה חורבן, על זה צמים ועל זה צמים. וכמו שלקינו בכפליים, עכשיו תבינו, נכון, את נבואות הנחמה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה, מה זה כפליים? זה כפליים! זה הכפליים, החורבן הלאומי והחורבן הדתי, לא היה חייב, יכול להיות שרק חורבן אחד. כמו שלקינו בכפליים, כך בעזרת השם נתנחם בכפליים, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי הנחמכם ובירושלים, תנוחמו, חזקו ואמצו. כן, יוסי.
ככה, זה טענה שלכאורה זה בלשה באב כל הקינות שאומרים לא רק על בגלל שמה, אני מתבדר הרבה דברים, גם על זה שהעשינת חינם וזה וזה וזה. יש שם מיקוד, אין שם מיקוד דווקא
בית המקדש. כן, אתה צודק, נכון, תשעה באב הוא באמת המרכז של הכל, וכבר מגלגלים חובה ליום חייו, והוא בעצם הפכו אותו במשך השנים בהיסטוריה, מכיוון שזו תענית חמורה, שמתחילה מן הלילה וזה, אז ביום הזה מתענים וגם מזכירים את כל הצרות שהראו לישראל במשך כל הדורות.
בגלל שזה קרוב, זאת אומרת, יש הפער של נגיד 4-5 חודשים,
כן.
או אפילו שנה שנתיים.
כן.
יכול להיות שזה לא, אני...
כן, אבל לענייננו זה ה... זה פשר החילוק ביניהם, זה היה בתמוז תשעה באב. נתנחם, בעזרת השם.